כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9. והיום נדבר על החלל והמעבר של הטיסות לחלל לידיים פרטיות. השבוע שוגרה לחלל קפסולת נוסעים לא מאוישת. כן, לא מדובר באוקסימורון, אולי כן מדובר באוקסימורון, אבל מדובר בקפסולה שאמורה להכין נוסעים. כרגע היא טסה לחלל כשהיא לא מאוישת, וזו הפעם השמינית שקפסולה כזו משוגרת לחלל במסגרת תוכנית החלל של מייסד אמזון, המיליארדר ג'ף בזוס. הניסוי הזה מתבצע על רקע הכרזתה של חברת ספייס אקס. אתמול היא הכריזה על בניית טיל חדש שנקרא ביג פלקון רוקט, שצפוי בעצם לקחת את התחרות בין חברות החלל הפרטיות לשלב הבא. בכלל לאחרונה תחום הטיסות לחלל עובר לשוק הפרטי ולידיים פרטיות, בעוד שממשלות מצמצמות את המעורבות שלהם בפרויקטים לאומיים כאלה. ועל הפרטת הטיסות לחלל נדבר עם דוקטור יגאל פתאל, אסטרונום מאוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו מיד נדבר על זה וגם על עוד עניינים, כמו למשל אזור המוות שסוף סוף נחקר על ידי חוקרים ימיים. אזור המוות, הכוונה היא לאזור בים או באוקיינוס, שבו כמעט ואין חמצן. מדובר באזור שהוא בגודל של מדינת פלורידה בארצות הברית, שנמצא באזור מפרץ אומן, שהוא ממוקם אגב בחיבור שבין הים הערבי למפרץ הפרסי. ושוב, מדובר באזור שנקרא אזור מוות, עד כה לא נחקר מסיבות פוליטיות, ובימים אלה הוא נחקר והממצאים מרתקים. אותו אזור בלב האוקיינוס, בעומק האוקיינוס, שאין שם חמצן, בעלי חיים מתקשים לחיות שם. וגם, היום תתקיים בטכניון תחרות הטכנו-ראש, במסגרת התחרות ישוחררו ביצים ממנוף בגובה 40 מטרים, כשהמשימה של הצוותים המתחרים היא שהביצה שלהם תגיע לקרקע הכי מהר, בלי שהיא תישבר כמובן. הביצים אינן מבושלות. הפרס הגדול בטכניון הוא 10,000 שקלים, הפרס השני 5,000 ו-3,000, ואנחנו כמובן מקווים שבשנה הבאה לא ישליחו ביצים של תרנגולות. אין צורך להנות מפרי התעללות באותם יצורים אומללים. בשנה הבאה אפשר להשליך טופו. אבל עדיין אנחנו נדבר על התחרות הזו. וגם נדבר עם המעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, שבין היתר ידבר על המדורות הלילה, כמובן ל"ג בעומר. וגם כוכב הרדיו של כאן תאגיד השידור הישראלי הרי גולדנברג יהיה איתנו עם אורח מפתיע. והיום הוא יום הארי פוטר הבינלאומי. מיד נדבר עם האישיות הבכירה ביותר בישראל שקשורה להארי פוטר. העורך והמפיק שלנו רז חסון שמייר, לביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר. תודה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. אתם אגב מוזמנים באופן אישי להוריד יישומון שנקרא כאן אודי. היישומון הוא חינמי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, שזה אומר פודקאסטים, כל המוסיקה, כל החדשות, ו-OD בשורת החיפוש בחנות האפליקציות שלכם. אתם כותבים כאן בעברית, OD באנגלית, והיישומון הזה יופיע, ואתם מוזמנים להוריד אותו כאמור חינם להנעתכם. טוב, אכלתי את הראש מספיק, וזה הזמן לדבר על החלל עם דוקטור יגאל פתאל, אסטרונום מאוניברסיטת בר אילן, שהגיע אלינו מהחלל.
לא להגזים.
מאיפה הגעת?
לא ברמת גן, זה עדיין לא חלל.
תלוי איפה ברמת גן, כמי שאוהב את העיר, הוא מכיר אותה. טוב, בואו באמת נדבר. אנחנו מדווחים על טיסות רבות לחלל יחסית בתקופה האחרונה. הייתה קצת תחושה שנטשנו את תחום הטיסות לחלל כמה שנים, ופתאום כשהתחום עבר לידיים פרטיות, פתאום נוצר כנראה איזשהו מודל כלכלי שאני עדיין לא מבין אותו, ובאמת חברות פרטיות מטפלות בכל הנושא הזה של טיסות לחלל, אולי חקר החלל וכו'.
כן, כמו כל דבר, אז יש דברים שכנראה כדאי להפריט, ולא רק זה, גם השוק מתפתח. למעשה נאסא, הרוסים, האירופאים, גם מדינות אחרות, הניחו את התשתית, את הידע. עד עכשיו שיגרו, המשגרים הגדולים היו רק של המעצמות הגדולות, גם המדינה שלנו אגב נחשבת למעצמת חלל. אנחנו יודעים לשגר מטענים לחלל. ובזמן האחרון באמת נכנסו גופים פרטיים. שבהתחלה אלה היו שתי חברות של SpaceX, של אילון מאסק, אותה טסלה שאנחנו מכירים, ואותה חברת תקליטים, וירג'ין, שגם כן נכנסה למרוץ, כדי לעשות את מה שנקרא תיירות חלל. כדי שאתה ואני ומי שרוצה, ויש לו קצת כסף.
שזו פנטזיה שמדברים עליה שנים.
כן, ושיש לו קצת כסף, יוכל להמריא לחלל. תכף נגדיר גם מה זה חלל ומה זה טיול החלל.
נשמח.
אוקיי? חוץ מזה, כל הנושא של, תראה, גם שהאמריקאים בסוף עידן המעבורות, היו צריכים לתספק את המעבורות, את תחנת החלל, הם נעזרו ברוסים. כלומר, היה כבר התחיל להיות גם לא רק שכל מדינה לעצמה, אלא בשנים האחרונות התפתח משהו שהוא מאוד טוב לאנושות, זה שיתוף פעולה בין כל הגופים, בין הרוסים, לאמריקאים, לאירופאים, בכל הנושא, גם במשימות שהפכו להיות משימות רב-לאומיות, וגם בנושא של, אתה יודע, למשל תחנת החלל הבינלאומית, כשאנחנו מדברים, יש כל הזמן מעלינו אסטרונאוטים שנמצאים שם, חוקרים, ומכל העמים ומכל הלאומים, וזה בסדר.
אני באמת מנסה להבין, האם יש מודל כלכלי משתלם לאותן חברות? אני משער שכן, אחרת הן לא היו עושות את זה, אבל מאיפה הכסף?
תראה, זה נכון. הפיתוח, פיתוח של משגרים, ברוח האקטואליה של הימים האלה, תראה, אנחנו מדברים למשל על איראן. אנחנו מדברים על מדינה שמדברים על... על זה שהיא מפתחת או לא מפתחת טילים בליסטיים. אז זה אותו דבר, תחשוב שיש גוף פרטי שעושה מה שאיראן עושה, אז איראן רוצה לשים ראש נפץ כך וכך בטילים, ומישהו אחר רוצה לשים לוויין. המטרה היא לקחת משהו ולהעיף אותו מחוץ לאטמוספירה. עכשיו, זה הרבה כסף, זה הרבה ידע, זה צריך לשגר, ונכון, יש איזשהו מודל כלכלי שאומר שהחלל, עכשיו, גם עכשיו, כמו שאתה אומר, הרבה שיגורים, הרבה לוויינים, כל דבר שאנחנו, עכשיו המאזינים שומעים אותנו הודות ללוויין, אנחנו מסמסים בטלפון באמצעות לוויין, וזה גביר באמצעות, כל דבר היום נעשה באמצעות לוויין.
אבל שזה באמת לא משהו שמנותק מחיי היום יום שלנו.
זה לא חייב, אנחנו תלויים בזה כמו חמצן לנשימה, והשוק הולך וגדל, תקשורת, ולכן גופים פרטיים נכנסים לנישה הזאת, שהיא נישה עם הרבה כסף. עכשיו, לא רק זה, אלא SpaceX, למשל, מה שהיא עשתה, היא עשתה איזשהו מודל שלא היה אף פעם, שאתה לוקח חללית, מנחית אותה, משתמש בה עוד פעם. כן?
לא מדובר במשהו חד פעמי.
רב פעמי, כן. משהו רב פעמי. אותו דבר, המודל של בזוס, של ה-Blue Origin שלו. והרעיון הוא באמת לקחת שוק שיש לו הרבה פוטנציאל, ועוד פוטנציאל, שזה פוטנציאל תיירות. יש הרבה אנשים עשירים בעולם שמוכנים לשלם 100,000 דולר על טיסה של 3 דקות בגובה של 100 קילומטר ולחזור.
עכשיו, שאלה באמת של אחד מהגולשים שלנו, הרי אנחנו יודעים שהאסטרונאוטים אמורים להתאמן שנים ולעמוד בכל מיני לחצים, גוף שלהם, ג'י וכולי. האם כל אדם עשיר הוא בהכרח קשיר לטיסה לחלל? לא צריך באמת איזשהו תנאי סף פיזי? צריך אימונים?
כן, אימונים, כי חלל הוא סביבה שהיא לא נחמדה. זה מקום שיש לך מה שנקרא מיקרו-כבידה. אגב, לנתץ פה איזשהו מיתוס, מי שנמצא בחללית מרגיש את אותה כבידה כמו שאנחנו מרגישים. אחרת הוא לא היה סובב סביב כדור הארץ. אלא שהוא והחללית וכולם נעים באותה מהירות, ולכן כשאתה נע באותה מהירות, יחד עם החללית וכל החברים והאוכל שאתה אוכל, אז זה נקרא תנאים של מיקרו-כבידה, כאילו אין כבידה. אבל למעשה כדור הארץ מחזיק אותך טוב. מצד שני, העצמות. כיוון שאתה במיקרו כבידה ולא צריך להתאמץ, יש בריחה של סידן, יש היחלשות של שרירים, ולכן אסטרונאוט שאמור לשהות הרבה זמן בחלל, שזה ימים והיום גם חודשים, צריך לעשות משהו, אימונים.
זה לא בריא.
לא בריא, אבל שמה, היה הכי מבוקר שאני זוכר, הבחור בן 70, ששילם 20 מיליון דולר, והצטרף לאחת המעברות של האמריקאים, ואז אתה מתחיל להבין שאתה יכול לשלם כסף, אתה תעשה את הבדיקות שאתה לא יהיה איזה אירוע, כן, ותראה, כשאנחנו מדברים על תיירות חלל, מדובר היום על משהו של כמה דקות מחוץ לאטמוספירה, להרגיש את הוואו שאתה יצאת מהגובה של 100 קילומטר.
זו החוויה בעיקר.
כן, והחוויה.
אבל האם זה באמת ראוי שרק עשירים ייהנו מהדבר הזה, או שצריך גם שביטוח לאומי יממן לכל העם טיסות לחלל? מה עם מעמד ה... לא נתחיל לחלק אנשים פה למעמדות, אבל לא האחוזון העליון, עליון.
תתפלא, לא כל אחד רוצה קודם כל לטוס לחלל. אני טוב לי פה.
כאן אני נופל. זאת אומרת, אתה אסטרונום מאוניברסיטת בר אילן לא רוצה לטוס לחלל.
תשמע.
אבל אולי כי אתה מרמת גן, כי רמת גן יותר טובה מחלל. אבל אם היית במקום אבל, אחר, לא חשוב שמות.
אני לא יודע, לא כולם רוצים, לא כולם זה, ויש כאלה שרוצים, אבל תשמע, כמו כל דבר, אתה יכול להגיד למה כל אחד נוסע בקריבים, למה לא כל אחד יכול לנסוע, אני לא יודע, במחלקה ראשונה לארצות הברית, אין מה לעשות, כסף. כמו שאתה אמרת, מודל כלכלי זה כסף.
כן, נכון, אתה צודק ש...
אין מה לעשות.
ככה העולם כרגע בנוי, עד שנעבור לשוויון מוחלט, אוטופיה, ולא יודע מה, קומוניזם, קיצוני. אוקיי, אנחנו רוצים ברשותך לעבור לאזור מוות. דיברנו, החלל הוא גם כן סוג של אזור מוות, לא קטן, נכון?
לא קטן, לא.
לנשום שם אי אפשר, הטמפרטורות בדרך כלל מופרכות
אם
שם.
אם אתה לא מגן על עצמך, אתה כן. בצרות.
וואו. כן. טוב, אז אנחנו נדבר עכשיו על מעמקי האוקיינוס. במשך שנים נחשב מפרץ אומן בעין, כן? לאחד מהאזורים המסקרנים והמדאיגים ביותר באוקיינוס, בשל המתיחות הפוליטית במדינות הסמוכות. רק לאחרונה, חוקרים ימיים הצליחו להגיע לאזור כדי לגלות ששטח עצום, הכוונה היא לשטח שהוא מזכיר מעט את הגודל של מדינת פלורידה בארצות הברית, הוא אזור שהוגדר על פי מומחים כאזור מוות, הכוונה היא לאזור ללא חמצן. אנחנו רוצים לדבר על אזור המוות עם דוקטור ג'ק סילברמן, חוקר במכון לחקר ימים ואגמים בחיפה. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, המונח הוא מלחיץ מאוד, והנה אנחנו כבר נזהרים שלא לשחות שם באזור, אבל מהו אותו אזור מוות?
אוקיי, למעשה המונח המקצועי המדויק יותר זה Oxygen Minimum Zone, או אזור שבו ריכוז החמצן יורד לריכוזים מאוד מאוד נמוכים, קרוב מאוד לאפס, בתנאים האלה כידוע לך הרבה מאוד חיות בעלי חיים שצריכים חמצן בשביל לנשום, לא מסוגלים להתקיים. עכשיו, האזור הזה קיים בעומקים שהם בין 150 ל-1500 מטרים בשולי האוקיינוסים, בעיקר בשולי היבשות המערביות, כלומר, אם נחשוב על האוקיינוס השקט, אז לאורך חופי קליפורניה, או לאורך חופי פרו וצ'ילה, יש גם אזורים כאלה, זה תופעה די נפוצה.
עכשיו, מה גורם לתופעה הזו?
אומן,
כן,
בבקשה. במקרה של מפרץ אומן, זה למעשה שילוב של תנאים פיזיקליים ותנאים ביולוגיים, שיש לך מצד אחד הספקה מאוד גדולה של חומרי זינה, של חנקן וזרחן ממעמקי האוקיינוס, בהתקרותך ליבשות, ומצד שני, יש לך גוף מים שהוא לא מתערבב כל כך עם מהאוקיינוסים הפתוחים. ולכן, כשיש לך חומרי זינה שזמינים ליצרנות ראשונית בשכבה המוארת של הים, באזור שאור מגיע אליו, יש פוטוסינתזה, והחומר האורגני שנוצר שם בסוף מחזור החיים שלו שוקע למעמקים ומתמחזר יחסית מהר, בדרך כלל במים יחסית חמים גם כן, כמו שיש במפרץ אומן, והריכוז של החמצן עקב כך יורד לריכוזים מאוד מאוד נמוכים.
אוקיי, שזה אומר שבעלי חיים לא יכולים לחיות באותו נפח?
אז הם מסוגלים לחיות עד רמות מאוד מאוד נמוכות של חמצן, או ברמות שאנחנו יכולים לחיות בהם, אבל יש להם כל מיני מנגנונים שמאפשרים להם לחיות לחלק מבעלי החיים. הבעיה העיקרית, אני חושב, זה כשהאזורי מוות האלה, או האוקסיג'ן מינימום זונס האלה, באינטראקציה עם קרקעית הים, שהיא עולה בקרבת היבשת, באינטראקציה עם הקרקעית, המים האלה יכולים לעלות קרוב יותר לפני השטח, ולגרום לירידה מאוד גדולה בריכוז החמצן, במים רדודים יותר שבהם יש בעלי חיים שלא רגילים לריכוזים נמוכים של חמצן, ולגרום לתמותה שם.
אוקיי, זאת אומרת זו סכנה אוקיי, לבעלי אז... חיים אוקיי, שלא מגיעים לאזור הזה גם כך, זאת אומרת האזור מגיע
נכון,
להם.
נכון.
עכשיו,
יש אוקיי, תוכנה בבקשה. מאוד יפה, עכשיו חוץ מחמצן, זה גם פחמן דו-חמצני, כן? כי כשאנחנו מחמצנים חומר אורגני, אנחנו בעצם פולטים פחמן דו-חמצני, בעלי חיים עושים את זה, וגם אנחנו עושים את זה, ובגלל זה גם באזורים האלה, הריכוז של הפחמן דו-חמצני הוא מאוד גבוה, והמים למעשה הופכים לחומציים מאוד. יש דוגמה מאוד יפה על תופעה שנגרמה כתוצאה מהרדדה של אותם מים מאזורי המוות לכיוון היבשה בקליפורניה לפני כמה שנים, או יותר נכון, כן, בקליפורניה לפני כמה שנים הייתה הרדדה כזאת שגרמה לתמותה מאוד גדולה בקרב האויסטרים, הצדפות באזור הזה, והיא פגעה מאוד קשה בתעשיית הצדפות בחוף המערבי של ארצות הברית באותה שנה.
אוקיי, אז זאת אומרת, זה כן משהו שמשפיע על... כן, כן, ודאי על החיים שם. אגב, יש קשר באמת בין אפקט החממה לבין אחוזי החמצן הנמוכים באותו נפח?
אז כן, האפקט החממה, מה שהוא עושה, קודם כל מצד אחד הוא מחמם את המים. המים יכולים להכיל חמצן כפונקציה של הטמפרטורה שלהם, ולכן ככל שהטמפרטורה שלהם עולה, היכולת שלהם להכיל חמצן או להמיס חמצן היא יותר נמוכה. אוקיי?
זאת אומרת, המשוואה היא כזו, המים מתחממים כתוצאה מאפקט החממה, ככל שמים נכון. חמים יותר הם יכולים להכיל פחות חמצן, נכון. וכך הים כסביבה שמכילה חיים נפגעת. אוקיי.
נכון, אבל ההשפעה הזאת היא פחות משמעותית. מה שיותר משמעותי זה דווקא הערבוב האנכי של המים. אם יש לנו ערבוב אנכי מוגבר של המים, אז מים עניים וחמצן ועשירים בחומרי זינה עולים למעלה, אבל מים עשירים בחמצן יכולים גם לרדת למטה, בסדר? ולעברר קצת את המים העמוקים יותר. אוקיי? עכשיו, כשיש לך התחממות, אתה מחמם בעיקר את פני השטח של האוקיינוסים. אוקיי? וכתוצאה מזה אתה גם יוצר מחסום צפיפות שלא מאפשר את תהליך הערבוב הזה, האנכי.
כן.
אוקיי? המחסום צפיפות הזה למעשה מגביר את ההשפעה של חמצון של חומר אורגני שצונח למטה, אוקיי? ולא מאפשר למים העמוקים יותר להתעברר, ולכן הם צוברים חסך בחמצן יותר גדול, אוקיי? בתנאי חימום. וברגע שהמים האלה כן מצליחים לעלות לפני השטח, הם יכולים להיות הרבה יותר קטלניים.
טוב, מעניין. אגב, בים התיכון יש אזורים כאלה?
בים התיכון יש אזורים מאוד, זה אזורים מאוד מאוד מוגבלים, יש אפילו בארץ שלנו, זה לא מגיע לרמות כאלה נמוכות של חמצן, אבל בארץ שלנו למשל בשפח הקישון אתה יכול למצוא שם מים שהם עניים מאוד בחמצן, לעתים נגרמים שם כתוצאה לא רק ממחסור בחמצן אלא גם משחרור של חומרים רעילים מהקרקעית, אבל בעיקר כתוצאה ממחסור בחמצן אתה מוצא הרבה פעמים דגים צפים על המים למשל. בעיקר תופעה שקורית בשפחי נערות ובמפרצים שהם מבודדים יחסית בים התיכון, באזור הצפון הים האדריאטי הייתה תקופה שזה היה קורה באופן רוטיני, בעיקר כתוצאה מהזרמה של חומרי זינה מכיווני יבשות. נכון שהמים שם היו כלואים, אבל הם היו מספיק מעורבבים עם המים מסביב כדי לא להגיע למצב כזה. ברגע שהתחלנו להמיס מכיוון היבשה את החנקן והזרחן שאנחנו משתמשים בהם לדישון השדות שלנו, כן, אז התופעה מוגברת על ידי, בוא נגיד, המרצה חיצונית. אחד מהדוגמאות היותר מוחשיות לזה זה ה-Dead Zone, אזור המוות בגלף אוף מקסיקו, במפרץ מקסיקו, באזור השפך של נהר המיסיסיפי. שם כל שנה יש זרימה של חומרי דישון דרך נהר המיסיסיפי, שמנקז את כל מרכז ארצות הברית פחות או יותר, ואת כל השדות והגידולים שיש שם, ומביא את החומרי דישון האלה למפרץ מקסיקו, וכתוצאה מזה יש גידול מסיבי, פריחה מסיבית של אצות במים, ובסוף מחזור החיים של האצות האלה הן שוקעות לקרקעית, בגלל שהמים האלה יחסית כלואים במפרץ מקסיקו, אז יכול להיגרם מצב שבו יש חוסר בחמצן. ובתנאים האלה כל החיות שנמצאות על הקרקעית או בקרבת הקרקעית באזור הזה של שפך המיסיסיפי למפרץ מקסיקו, יש תמותה מאוד גדולה של בעלי חיים ימיים, של שרימפס, כל ענף הדייג של השרימפס נפגע קשות בתנאים כאלה במפרץ מקסיקו, והתופעה הזאת גם מתגברת כתוצאה מהתחממות כדור הארץ.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטור ג'ק סילברמן, חוקר במכון לחקר ימים ואגמים בחיפה. תודה רבה. הנה, אז אתם שומעים את השטיח המוסיקלי של כוכב הרדיו של כאן, אריה גולדנברג. לאריה יש פינה קבועה כאן בתוכנית שלנו, בכל שבוע הוא מביא לנו חפיץ, גאדג'ט, או שמסייע לאנשים שיש להם מוגבלות, או אורח עם סיפור חיים מרתק, או כל גימיק אחר, מדובר במסחטת רייטינג, חסרת רחמים. כן, אז ממש. אריה, מה בפיך השבוע?
זהו, אז היום אנחנו נדבר, היות ובערב חל לג בעומר, אנחנו רוצים לבדוק איך פועלת כבאות האש. לוחמי האש מתמודדים עם הרבה מאוד דברים כמעט בלתי אפשריים, אבל מסתבר שהכל אפשרי. אפשר לחלץ אנשים מאש, משיטפונות, מכל מיני דברים, מראים בישים שלא נדע מצרות, ועל כך אנחנו נדבר היום.
זה נכון שאגב הרחבת ואמרת שהם לא רק לוחמי אש, אלא גם עוסקים באופן כללי בהצלה, נכון?
בהצלה בכלל, נכון.
כן.
בהצלה בכלל, וגם אנחנו שמענו לאחרונה עם סירות שהצילו מהשיטפונות בדרום.
כן, לצערנו לא כולם נכון, ניצלו אבל... והיה אסון גדול, אבל כן. אבל
אנחנו נשוחח על כך עם שמוליק פרידמן, שהוא מפקד מחוז הדרום. שלום לך, שמוליק.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. תגיד, באופן כללי, כמה לוחמי אש יש בארץ?
יש בארץ היום קרוב ל-2,000 לוחמי אש מוכשרים, ויש לנו כרגע עוד כ-100 לוחמי אש שנמצאים בהכשרה.
הם עוברים הכשרה מאוד מפרכת.
כן, בהחלט. להיות לוחם אש זה מקצוע לא פשוט, הוא גם כמובן מאוד מסוכן, מאוד מקצועי, שדורש גם יכולת מאוד גבוהה וגם כושר גופני מאוד גבוה. יש לנו ביקוש גדול מאוד להתקבל. אנחנו בוררים בצורה מאוד רצינית, ממש מתוך אלפים, אנחנו בסופו של דבר מגייסים כמה עשרות בכל שנה, ואכן, הלוחמים עושים את העבודה שלהם בצורה טובה מאוד, מאוד מקצועיים, כן. בהחלט מקצוע שהוא מרתק.
אני רוצה, רק אריה ברשותך, אני אתערב, אני בדרך כלל כן. לא נוהג להתערב כי אני חושש ממך, אבל בכל זאת, הלילה אני מנסה לך, מיד נמשיך לדבר
רגע,
על...
רגע, אתה חושש ממני יותר מהאש?
תשמע, אתם באותה רמת פאניקה, תבהלה שאתם מייצרים את זה. אבל אם כבר באמת עשרות אלפי ילדים, בני נוער, מבוגרים יציתו הלילה מדורות, ואנחנו מיד נדבר על ההשפעות על הסביבה וכו'. אולי, אני יודע שזה לא... סקסי לדבר על הוראות בטיחות, אבל בכל זאת תן לנו כמה טיפים איך למנוע אסון, כי אולי אחד המאזינים או אחת המאזינות ישמעו ויזהרו מעט מעבר למה שתוכנן, בזכותך.
אוקיי, בסדר. קודם כל צריך גם להזכיר שבמיוחד בימים כאלה אנחנו פורסים גם בעזרת המתנדבים שלנו, יש לנו כ-3,000 מתנדבים וצופש בארץ שהם גם מסייעים לנו במיוחד בימים כאלה. הדברים החשובים באמת שצריך לזכור ועל מנת לסייע לנו לשמור עליכם זה קודם כל לנסות לאחד מדורות, זה גם טוב מאוד לנושא של איכות הסביבה שהבנתי שנדבר על זה בהמשך.
נכון.
המדורות עצמם עד כמה שידוע לי לא צריכות להיות ענקיות. עצם קיום המצווה זה לבצע מדורה, לעשות מדורה, אבל המדורה לא צריכה להיות גדולה וענקית ובטח לא גבוהה שאז עלולה להתמוטט, הדבר הזה מאוד מאוד מסוכן, לכן לנסות לצמצם באמת את המדורות. חשוב מאוד שהמדורות לא יהיו קרובות למבנים, צמחייה, עצים, חוטי חשמל, רכבים או כל דבר אחר שיכול להידלק. צריך לשים לב לכיוון הרוח במיוחד בשעת ההדלקה, לא להדליק עם כל מיני אמצעי נוזלים דליקים כגון בנזין או דברים בסגנון הזה שכמובן מאוד מסוכנים, להרחיק ילדים, להקפיד על לבוש מתאים, נעליים סגורות, שרבולים ארוכים וכולי, שיהיו אמצעי כיבוי ליד השריפה, חול, מים, במידה ומשהו משתבש, וכמובן, והכי חשוב, וזה בדרך כלל הדבר שיוצר לנו הרבה מאוד צרות, זה בסיום המדורה לחבות אותה עד הסוף באופן מוחלט, לחסות בחול, כי אחרת, כמו שאנחנו רואים היום, יש רוח חזקה, והגיצים האלה עלולים לעוף ולהדליק מחדש.
אני רק אנצל את נוכחותו ברשותך, שמוליק פרידמן, מפקד מחוז דרום בשירותי הכבאות, תת אפשר, נכון? בדרגת תת אפשר?
נכון, נכון מאוד.
אוקיי, אז אריה, אתה גם איש דתי. האם זה בסדר מבחינה דתית שהמדורה לא תהיה עצומה? זאת אומרת, יש משמעות לגודל בדת?
ממש לא, ממש לא. העיקר להדליק את המדורה ושתהיה, יכולה להיות אפילו מדורה קטנה ונחמדה, ולא צריך גם לזרוק כל מיני דברים דליקים.
זאת אומרת, אין מצווה מדאורייתא להשליך ספריים, ספרי חוטים למדורה.
לא ספרי ולא בלוני גז.
אין שום רב שאמר זאת?
לא, לא, ממש לא.
לא בית הלל ולא בית שמאי.
לא, ממש לא. העיקר לעשות את החגיגה הקטנה. עכשיו, שמוליק, רציתי לשאול אותך...
כן, רק רציתי להוסיף לחברים, שבמידה ומשהו בכל זאת משתבש, מיד לחייג 102 ולקרוא לנו, כי הזמן לתגובה הוא מאוד מאוד קריטי.
כן, תגיד, מה עם האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לכם כיום, במיוחד מאז האסון בקרמל, ואחר כך אני אשאל אותך לגבי מה עם הטכנולוגיה בכלל העתידית לגבי כבאות אש. אתה סיפרת לי בשיחה מוקדמת על רחפן, שמסייע על דברים חדישים שאמורים להיכנס.
כן, יש רחפנים שמסייעים?
יש, לא שמדליקים, שמכבים אש.
לא, כי ראינו בטקס המסעות מה הרחפנים יכולים לעשות. הם יכולים גם להשפריץ מים בכלל, זה המזרקה של אגם.
ולהשפריץ מים תוך כדי זה שמציירים מגן דוד. טוב, קודם כל יש לנו כמובן את הדברים המסורתיים, יש לנו כלי רכב חדישים, אנחנו גם מאוד, מאז אסון הקרמל, הצטדנו בהרבה מאוד כלים חדשים. אנחנו משתמשים גם היום, כל מערך הכיבוי בעצם הוא מחובר למערכת שוב מאוד משוכללת, שבמרכזי השליטה אנחנו יכולים לראות את כל הכבאיות, אנחנו יכולים לשלוט בצורה מאוד טובה לדברים, מערכת רדיו משוכללת. הביגוד עצמו שהלוחמים משתמשים בהם הוא ביגוד... מאוד מתקדם, שמאפשר להם בעצם להתקרב אל החום, אל מוקדי הלהבה, ועדיין לא להיפגע. יש לנו גם תוספי מים או קצפים, שאלה דברים שבעצם משפרים מאוד את יכולת הכיבוי של המים, ומה שהיה אפשר לעשות עם כמות מים מסוימת בעבר, היום אנחנו בעצם יכולים לבצע את אותה פעילות עם כמות הרבה יותר נמוכה, ויש לנו כמובן עם השריפות מתפשטות, אנחנו נעזרים במטוסים, יש טייסת כיבוי על שם אלעד ריבן בפיקוד משטרת ישראל, שאנחנו נעזרים בה עם יכולות מצוינות, יש לנו גם עם חס וחלילה השריפות נהיות גדולות יותר, אנחנו יכולים להיעזר באמצעי חוזי, גם רחפנים, גם אמצעים של חיל אוויר, כמו שקרה בשריפות של 2016, ככה שבהחלט אנחנו נעזרים בטכנולוגיה ומשתמשים בה בצורה יעילה על מנת לסייע לנו.
אריה, ברשותך, אנחנו צריכים להתקרב לסיום הפינה.
שאלה אחרונה.
אז רואים שאלה אחרונה שהיא בדרך כלל הקשה מכולן.
זהו.
ותגרום לתת אפשר שמוליק פרידמן להתפטר.
שמוליק, תגיד, אם בכל זאת, למרות כל ההוראות, אדם נכווה, נניח, לא דווקא בגלל שריפה, בגלל בבית או באיזשהו מקום, מה הדבר הנכון ביותר לעשות עד שיגיעו כוחות ההצלה?
שאלה מצוינת. חברתי, בדרך כלל, כל סיר שהיא מעמידה על האש, כרוך בקביעה. גם אני כמובן מבשל, הבית הוא לא שוביניסטי. כן, בבקשה.
ובכן, קודם כל, אם כמובן מישהו נתפסה בואש באזור המדורה, אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה באמת לחבוט את זה, בדרך כלל פשוט שהבן אדם מתגלגל, לחסות אותו בחול, לחסות בבגדים, פשוט...
על הרצפה, לחנוק, ממש, לחנוק. נכון? על כן. הרצפה, כן, אוקיי.
כן, כן, פשוט לחנוק את האש. אם זה בבית, הדבר הראשון שצריך לעשות זה באמת לנסות לקרר. אם אתה מדבר על סיר, אז צריך מאוד מאוד להקפיד, לשים לב, אם יש שמן בסיר, אסור לשפוך מים, אלא צריך פשוט לחסות את הסיר, או פשוט את המחבת, או פשוט להעביר אותו למקום שבו הוא לא יוכל להציט דברים נוספים בבית.
לא לקרוא את הבגדים מהאדם שנשרף, נכון? לא לקרוא...
לא, פשוט, בשלב הזה אני פשוט ממליץ לקרר את המקום, ולקרוא כמה שיותר מהר למדה, הבעיה העיקרית בקביעות באמת זה נושא של זיהום, זה מאוד מסוכן, זה פשוט, האור הוא הרי מעטף את ההגנה שלנו בפני כל מה שקורה בחוץ, וברגע שזה נשרף, כל המזהמים יכולים לחדור לתוך הבן אדם, וזה כמובן מאוד בעייתי.
טוב, אנחנו נודה לך וגם נצטרף באמת לדברים של תת אפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז דרום בשירותי הכבאות. אנחנו כמובן ניהלנו שיחה מבודחת, גם באדיבותו של איש הרדיו, כוכב הרדיו של כאן אריה גולדנברג, אבל אנא מכם באמת מאזינים ומאזינות, היזהרו. האש עשויה, כפי שאתם ודאי משערים, להגיע למקומות פחות צפויים. תודה רבה על השיחה.
חג שמח ובטוח. תודה רבה,
וגם תודה לך אריה גולדנברג, והצטרף אלינו עוד בעניין המדורות, אדם שאתם ודאי מכירים, או לפחות תזהו את קולו, מדובר ביאיר אנגל, שהוא גם מעצב וגם מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. בדרך כלל אתה מדבר על קיימות, היום ברוח ל"ג בעומר?
היום נדבר על קיימות.
מה? אוקיי, אין טוויסט, אתה אומר שאין שום טוויסט. אוקיי, בבקשה.
נדבר על מדורות, אז טוב, קודם כל, חלק מהדברים שרציתי להגיד כבר אמרו לפניי, אז נפלא.
כן, תמיד יש את ה... לפחות בשנים האחרונות, תמיד בט"ו בשבט יש קריאות בתוכניות הלייסייד, לא לאכול פירות יבשים, ובל"ג בעומר לא להצית מדורות. יש מרד במסורת.
המרד הוא בכלל לא במסורת. אני אקשר את זה לדברים שדיברנו פעם, כמעט כל פעם אנחנו מדברים על זה, שיש דברים שאנחנו משתמשים בהם, הם סבבה, ואנחנו מתחילים להשתמש בהם בכמויות מטורפות. בגדים, לקנות בגדים זה נחמד, אבל אם קונים אלפי בגדים ולא משתמשים בהם, זה פחות נחמד. Okay. אותו דבר בקבוקי פלסטיק, אותו דבר גם המסורת הנחמדה הזאת של להדליק מדורות. זאת מסורת, וכמו שנאמר פה, לא צריך להדליק בכלל מדורה גבוהה. או גדולה.
כן, נכון, זה נכון שבילדותי אנשים נהגו להתלהב מגודל המדורה. אבל אנחנו מבינים כמה זה מזיק ועשוי להתפתח לאסון.
אנחנו היום הרבה יותר אנשים, והחומרים שמשתמשים בהם השתנו. היום יש חומרים אחרים זמינים, ועל זה אני רוצה לדבר.
אוקיי.
אז קודם כל, בוא נדבר ככה. במדידות שעושה המשרד להגנת הסביבה, כל שנה יש הרבה מאוד מקומות שמנטרים את זיהום האוויר, רואים שבממוצע בל"ג בעומר הזיהום עולה פי ארבע מזיהום ביום רגיל.
זיהום האוויר?
זיהום האוויר, כן.
כן, נא, צריך לזכור, לסגור את החלונות תמיד.
עד פי 18.
וואו.
כלומר, במקומות מסוימים, איפה שמדליקים מדורות, שזה, יש אזורים שיש בהם יותר מדורות, מלבד הסכנה של שריפה, ובמיוחד היום שמאוד מאוד חם, ויש רוח מאוד חזקה, זה מושך את זיהום האוויר, מכניס את זה, כמו שאנחנו מכירים, אנחנו משאירים בטעות כביסה בחוץ, יש לה ריח של מדורה. עכשיו, הריח של המדורה הזה, אם שמת לב, השתנה במשך השנים. פעם זה היה ריח של עצים ששורפים אותם, והיום משתמשים בכל מיני חומרים אחרים לזרוק אותם למדורה, כי אנשים חפשים חומר בעירה. עכשיו, כמה חומרי בעירה? קודם כל, פלסטיק לא כל כך טוב לשרוף אותו.
נורא והיום, לא? נורא והיום. גם הריח שלו נורא.
הריח שלו, אבל בייחוד הוא פולט כל מיני חומרים שנמצאים בפנים, מאיפה יגיע פלסטיק ולמה לשרוף אותו? כי יש אנשים שמביאים אוכל למדורה, במקרה הם מביאים אותו עם כלים חד פעמים, שזה גם כן רעיון די גרוע, ואז הם מחליטים שלהצית את זה זה מגניב. כמובן שזה גם סכנה בטיחותית, אבל זה פשוט עושה זיהום אוויר משוגע לגמרי, כי בתוך הפלסטיק יש כל מיני חומרים בתהליך שהם חומרים מאוד רעילים, והם נפלטים במהלך השריפה.
אוקיי.
כמובן, סקיות פלסטיק, כלים חד פעמים, אריזות של כל מיני דברים.
גומי.
כן.
גומי, אני תכף מגיע לזה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בכל מיני חלקים שמצאנו שאנשים שיפצו את הדירה שלהם, כמו מטבח, ארונות וכו' וכו'. אז הם מצופים בפורמייקה, הנה גם אצלנו פה יש ציפוי פורמייקה.
שמהו אותו חומר מבחינה?
פורמייקה זה בעצם נייר.
כן, וואו.
אבל נייר קראפט, נייר חום כזה, שהוא מוטבל בדבקים ובמלמין. זאת אומרת, זה פשוט... המון המון דבק.
זה נשמע פחות טוב להישרף.
זה חומרים מאוד רעילים בזמן שהם נשרפים.
אז לא לשרוף פורמייקה.
לא לשרוף.
לא, אבל באופן כללי באמת אנחנו חושבים שזה עץ, אבל זה לא באמת עץ.
לא, לא, זה לא עץ.
זו אשליה, כן.
זה יותר פלסטיק ודבק מאשר זה. עכשיו, יש גם חומר נוסף שנקרא מלמין, שהוא המכיל העיקרי בפורמייקה. אותו גם אנחנו מכירים, הוא הרבה פעמים מצפה שולחנות, ארונות מטבח וכו'. שזה אלה חומרים מאוד מאוד בעייתיים. הם כמעט נמצאים בכל הציפויים שאנחנו מכירים. עכשיו אנחנו חושבים לפעמים שהעץ הזה שאנחנו משתמשים בו, יש כל מיני סוגים, בלשון העם יש את העץ סנדוויץ', שרואים שהוא עשוי מין שכבות כאלה של עץ.
לא ממש עץ, עץ?
לא, זה בעצם שכבות.
נכון, נכון, עץ, יש סנדוויץ', נכון?
סנדוויץ'.
אבל יש גם משהו סיבי.
אני אגיע לזה. סנדוויץ' הוא פרוסות של קליפת עץ, של קילוף של עץ, שמדביקים אותם עם הרבה מאוד דבק. ועל זה שמים עם דבק מלמין או פורמייקה, בקיצור, חגיגה גדולה לשרוף את זה, זה נראה כמו עץ.
חגיגת רעלים?
זה ממש לא.
וואו.
נעבור לסיבית או לשבבית, אלה הם חתיכות קטנות יותר של עץ, כי שריות מתהליכי הייצור, או שתוכנים עץ זול מאוד, וזה בעצם כמו אבק של עץ, MDF למשל, שזה עוד יותר, שזה ממש לוח שמשתמשים בו המון המון היום בייצור של דברים, הוא מאוד רך ולכן נוח להשתמש בו, ואלה הם גדלים שונים של סיבי עץ, מודבקים עם הרבה מאוד דבק, וואו. וכל מיני חומרים. לא כדאי. אני אומר, כאילו...
מה נשאר לשרוף?
עץ רגיל. עץ רגיל, יבש.
ואתה קורא לציבור לפרוץ לאתרי בנייה?
בדיוק.
איפה יש
לא,
עץ רגיל?
זהו, אין עץ רגיל.
כמעט ואין, לא?
כמעט ואין עץ רגיל, שאני... ובגלל זה צריך להתייחס לזה מאוד מאוד בצמצום, ולחשוב על כל מיני אלטרנטיבות אחרות. אני רוצה להזכיר עוד כמה חומרים שאנשים נוהגים באיזושהי טעות לזרוק למדורה.
כן. Okay.
צמיגים, כמו שהזכיר פה ידידי, וגומי. חומר הזה אמור לסחוף אותנו ואת המשפחות שלנו ב-100 קמ"ש לשנתיים נגיד. זאת אומרת, אף אחד לא חשב שאמורים לשרוף אותו. יש בו בפנים עשרות כימיקלים שונים, אני לא כימאי, אבל חומרים מאוד 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 בעייתיים. אם אתם רוצים לדעת מה קורה עם שורפים הרבה צמיגים, יש עכשיו בדיוק הדגמה בגבול הדרומי שלנו בעזה. זה מוציא המון אשן שחור וחומרים מאוד מאוד רעילים. לא, לגמרי לא, לא, לא.
אוקיי.
זכוכית. אם זורקים זכוכית לאש, היא מקבלת שוק טרמי ומתפוצצת, מעיפה חלקים. זאת אומרת, היא עולה בטמפרטורה, ואז שהיא מתקררת, היא מתפוצצת, כי יש שוק טרמי בהבדלים בין הטמפרטורה. לא עושים את זה ככה בתהליך מקצועי, עושים לה איזשהו קירור מדורג.
כן, זהו, מנפח את הזכוכית.
זה פשוט מאוד מאוד מסוכן.
וואו.
כמובן, מה שהזכרת, ספרי חוטים, ספרי כל השאריות
של יום העצמאות. כן, תמיד יש את אותו אדם שנשארה לו מזכרת מיום העצמאות, הוא מאלתר.
זה נורא מגניב כי זה מתפוצץ. וזה בדיוק הבעיה של זה, מתפוצץ. זה לרוב אף למישהו בלבן של העין. אני מצטער על ההפחדות, אבל בעניין הזה אין פה פשרות בסיפור הזה. עכשיו, אם כבר הצלחתם להשיג עץ בלי ציפוי מלמין, הרבה פעמים הוא צבוע, או שיש עליו לקה. עוד פעם, חומרים מאוד מאוד בעייתיים. יש לפעמים שאנחנו מצליחים להשיג מין עדנית כאלה, מעדניות הישנות שמסויות מחומר שנראה כמו בטון. אוקיי?
אוקיי, כן, מעניין.
זה אסבסט.
זה חומר יקיר האומה.
זה יקיר האומה, זה היה יקיר האומה בשנות ה-50 וה-60, ופיזרו את זה.
עד היום תוכל לראות...
אפשר למצוא חלקים של גגות עוד וכל מיני דברים.
נכון.
החומר הזה מספיק חלקיק שלו שמתיישב בריאות, וזה הסוף. אז עוד פעם אני אומר, אני מצטער, היום זה פינת ההפחדות, אבל מדובר בחומר סופר רעיל.
שכן, כולנו נמות הערב. השאלה איך, האם באמצעות ספרי או אסבסט?
לא, חלקן פשוט, קודם כל...
זה נכון שצריך
להיזהר. אני רוצה לרמוז, אבל אפשר לא לעשות מדורה. אפשר. אבל אם אתם רוצים לעשות וזה מנהל...
למרות שאריה לא מדובר במצווה שהיא מדאורייזיה, נכון?
תראה, פעם בזמנם הם רצו להודיע ממרחקים אחד לשני, קבוצות אחד לשני.
זאת אומרת שהיום אפשר להחליף מדורה במסרון. אפשר לשלוח מסרון מטעם רבי עקיבא. אם זה היה היום, הוא היה מסמס לחבר שלו.
נכון, אבל יש בזה גם עניין ש... רוצים להביא את האורה, את השמחה לזמן הזה שכבר סוף סוף אפשר לשמוח, כי היינו בזמן של 24,000 תלמידים שנהרגו בזמן רבי עקיבא. אז כבר אנחנו רוצים לשמוח, אז עושים את זה בכל מיני צורות. אבל בבקשה, יש לי שאלה אחרת. יש דלתות שהן עמידות בפני אש. אתה יודע אולי מאיזה חומרים הם? הם עשויים?
אז הם לא עמידות בפני אש, קודם כל. הדלתות עמידות בפני אש הן עשויות ממתכת.
אוקיי.
זה דלתות של ממד, כן? אבל דלתות, כל החומרים האלה שמדברים עליהם עמידים באש, הם לא עמידים באש. זה נקרא מעכב בעירה. זאת אומרת, מכניסים להם חומר, וזה הדבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, חביב המדורות זה המשטחי עץ, משטחי העמסה.
כן.
יש משטחים כאלה שמתאימים למלגזה, מביאים עליהם ארגזים, לסופרים.
נכון, אבל זה עץ, לא?
זה עץ, זה עץ. זה עץ מצוין.
אתה קורא לילדים לפרוץ לסופרים?
לא, 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 לא. אני רוצה להגיד, הוא עץ מצוין, בדיוק לתפקיד שהביאו אותו. הוא מיועד להיכנס, שמלגזה תעמיס אותו, הוא יקר מאוד דרך אגב, והוא מיועד הרבה פעמים למשלוחים גם מחוץ לארץ.
רגע, אבל אוקיי, והוא רעיל כשהוא נצרף? מעניין.
בשביל זה, עושים לו טיפול. איזה טיפולים עושים לו? עושים לו טיפולים הרבה פעמים, למשל במטיל ברומיד, שזה חומר שהוא מעכב את הבערה. כלומר, הוא גורם לאש לא להתאפס בחומר עצמו, בעץ, והוא מעכב אותה במעט.
תגיד לי, אין עץ רגיל? כל עץ עובר טיפולים?
לא, אנחנו מטפלים בדברים. וואו. בגלל שאנחנו מפחדים שתפרוץ אש בבית שלנו, אנחנו רוצים לעכב...
אוקיי, במקרה הזה, אוקיי.
לרוב שהאש תופסת, יש איזשהו זמן שהיא מלחכת, ואז אנחנו מכירים את זה גם במדורות, פתאום פורצת אש גדולה. בדיוק את זה אנחנו מנסים למנוע בבתים שלנו. בשביל זה אנחנו שמים חומרים מעכבי בערה, בתוך המוצרים יש כל מיני סוגים של מעכבי בערה, מכיוון שאין לנו את המעבדה, ממש שאנחנו הולכים לעשות מדורה, כל חומר מטופל, כנראה שיש בו חומרים בפנים. לפעמים יש לו חומרים נגד מזיקים. אתה לא רוצה להביא משטחי עץ, למשל של חברות
נכון,
שמייצרות למשל
כנימות
בסין,
וכולי,
עם
נכון.
כנימות, עם כל מיני מינים פולשים,
נכון.
ואז שמים בסין עוד כל מיני חומרים שהם חומרי הדברה. בשריפה, כל החומרים האלה נפלטים.
זאת אומרת, אתה קטלוג של חומרים שיהרגו אותנו היום בלילה.
אני נותן קטלוג שהוא מאוד מאוד פשוט. הדבר פשוט. היחידי שצריך, ואפשר לעשות, זה מדורה קטנה, אפשר לעשות, תכף אני רוצה להגיד עוד איזו מילה קטנה על אלטרנטיבות, כמו שהותגו, אבל עץ רגיל יבש, זה הדבר היחיד.
אוקיי.
עכשיו, מכיוון שהוא כל כך נדיר,
כן,
והוא כל כך בעייתי, צריך להתייחס אליו ממש ממש בקפידה, ולקחת את החג הזה ולמצוא דרכים אחרות לסביר.
ומה אלטרנטיבות באמת?
לד, נורות, טלפונים, אפשר לעשות כל מיני דברים. לפני שנתיים
עשו... להציט טלפונים?
אפשר להציט טלפונים, זה רעיון מעולה, בכלל למוצרי אלקטרוניקה, זה גם כן
זה
נושא שכדאי
לא
לנסות. אני מדבר לחשוב על אלטרנטיבות אחרות, עוד פעם מדברים פה על תאורה, על אור. עשו בבני ברק לפני שנתיים בעזרת אנשים שדיוושו על אופניים, זאת אומרת, אנשים שכן מקפידים על העניין הזה, הדליקו תאורה, חשמל, בעזרת דיווש.
די.
נראה לי איזה דרך מאוד מאוד אלטרנטיבית מעניינת.
זה נכון, צריך באמת לזכור שהמנהג עצמו הוא כמובן מנהג ראוי, ולאש או לאור יש משמעות גם מטאפורית ביהדות וכולי.
כל במידה.
כן, נכון, במידה, אבל כמובן לא על חשבון הבריאות ואו חליל החיים. כן, צריך להיזהר.
ועוד דבר אחד קטן, כי לא חירבתי עוד מנהג אחד, אנחנו זורקים כל מיני דברים לאש.
כן.
עכשיו, כשאני הייתי ילד, היו מכניסים תפוחי אדמה למדורה,
נכון,
וצולים אותם על גחלים. לא, צולים אותם על גחלים.
מתכת כזו, לא? שמנו נייר כסף.
אז זהו, הכי טובים, כן. הכי טובים הם שהם בלי כלום.
כן? נכון.
צולים אותם
צודק.
על גחלים.
נכון, ומקלפים אותם,
דבר עם
אייל
שני, זה הוא עשה על זה קריירה.
נכון, נכון,
עכשיו,
נכון.
עכשיו, באיזשהו שלב התחילו להכניס נייר אלומיניום. אז נייר אלומיניום זה בעצם אלומיניום מדוקק, מאוד 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 דק למיקרונים,
כן.
והוא יש לו מיגרציה, יש לו נדידה של חומר אלומיניום לתוך המזון.
די!
כן. אז בכלל, אם יש לך נייר אלומיניום בבית ואתה משתמש בו, רד מזה.
שמספיק, מה אתה אומר?
מספיק דרך אגב, העדים של המזון, כבר יש מיגרציה של החומרים האלה. יאו. בתוך המדורה, זה יכול להגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות.
אני מעיף אותו, יש לי.
עד כדי התחה. במדורה זה יכול להיות מותח, ועכשיו, נכון שזה פעם בשנה וכולי וזה וזה, אז הנה הזדמנות, תרדו מנייר אלומיניום לכל אורך השנה, בטח לא לעטוף סנדוויץ'ים, אבל במדורה צריך מאוד מאוד להיזהר, כי אוכל, דבר אחרון, התחביב המאוד מאוד מוזר, שאולי כדאי להקדיש לו פינה שלמה, לבשל בתוך קופסאות שימורים.
אז רגע, אז בוא נעצור, האם אתה תוכל להישאר לתחילת השעה הבאה? כי חבל, כי מעדכנים אותי שכרגע השידור הלווייני... הנה נפתח, ובאמצעות לוויין אנחנו עוברים לעיר הגדולה תל אביב יפו. שלום לגואל פינטו, מגיש גם כן תרבות, האם אתה שומע אותי?
שלום לאיש הטלטלים, שלום.
זהו, אגב, המאזינים לא יודעים, אבל אתה יושב פה מולי, ומה שאנחנו שומעים ברקע זה די-ג'י אלון מקלר, שהקליט היום בבוקר בדרך לפה.
יפה מצדו.
אוקיי, אתה מגיש תוכנית מדי יום בשעה 9, גם כן תרבות, מה היום בתוכנית?
היום אנחנו בתשע נדבר על פרסי הטוני שהוכרזו אתמול, וגם גאווה ישראלית שם קצת. ביקור התזמורת, המחזמר.
כן, יש כזה, די.
יש דבר כזה. כבר שנה בברודווי מוצג ביקור התזמורת המחזמר, ואתמול הוא הוכרז כמועמד באין סוף פרסים. עוד נקודה אחת שקשורה למחזמר הזה, עד כה שחקן אמריקאי גילם את התפקיד שסאסון גבאי גילם בסרט ההוא עם רונית אלקבץ, ועוד רגע ממש סאסון גבאי הולך לאסוף את עצמו, לנסוע לברודווי ולגלם את אותו תפקיד שהוא עשה בקולנוע על הבמה בברודווי ובאנגלית. הביקורות שם לאורך השנה כולה היו ביקורות מאוד מאוד טובות. הנחנו שהארי פוטר יהיה מועמד, אבל הנחנו גם שהמחזמר הזה יצליח מאוד שם בכל המועמדויות. אז כבוד לכל מי שיצר את העניין הזה. חוץ מזה גם נדבר על האקדמיה השוודית, ואנחנו נשאל האם השנה לראשונה אחרי כמעט 70 שנים יבוטל השנה פרס נובל לספרות, וזה בעקבות, זה בעקבות חשיפה של תלונות על תקיפות מיניות בתוך האקדמיה עצמה, אי סדרים כלכליים, הדלפת שמות של זוכה פרס נובל במהלך העשור האחרון. אנחנו נשוחח עם אחד מאנשי התרבות המובילים בשוודיה, אינגמר פאסט קוראים לו, כולם מדברים על כך שכבר עוד כמה ימים יוכרז ש-2018 תהיה שנה ללא פרס נובל לספרות. נדבר על זה.
תשמע, עשית לנו חשק כמובן להאזין לך. אז הנה ניכנס לאווירת המדורה באמצעות די-ג'יי מקלר. כולנו יושבים סביב מדורה, ותוכל להמשיך להלחיץ אותנו. נסיים רגע, הנה, שומעים אותי.
טוב, זה לא נועד להלחיץ, הרעיון הוא לא להלחיץ, הרעיון הוא להסתכל על זה בצורה מושכלת. אז קודם כל כבר קיבלתי ממאזינים יקרים הודעות על זה שנייר אלומיניום בטוח לשימוש.
אני אחרי מה שאמרת, אני לא סוגר את הקופסאות. הוא בטוח?
תלוי איך אתה מגדיר בטיחות, עוד פעם.
לא צריך, עדיף ניילון נצמד מאשר נייר אלומיניום.
במדורה מעולה.
לא במדורה. אגב, זו שאלה טובה, מה קורה לנייר אלומיניום במדורה?
הוא נשרף.
כן, הוא נשרף.
אז בדקנו טמפרטורות, רתיחה של אלומיניום היא מאוד מאוד גבוהה, אבל התחה היא נמוכה יותר. עכשיו, ברגע שאתה לוקח חומר שהוא מאוד מאוד דק, כמו אלומיניום, ואתה שורף אותו במדורה שיכולה להגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות, לכמה מאות מעלות, כנראה שאתה יכול להגיע איתו לממש לנזילה. אבל זה בכלל לא משנה, כי זה לא מיועד להיות בטמפרטורות האלה. ואין בעצם שום צורך, אם אתה עושה מדורה קטנה יותר, אתה בגחלים יכול לבשל את התפוחי האדמה והם נעשים מעולה. כך עושים את זה במסעדות הכי טובות. ואין צורך לדבר הזה. עכשיו, כן. אם אתה רוצה לשמור את התפוחי האדמה, כי אתה מבעיר שם האש שיכולה להגיע עד לחלל, אז אתה אולי צריך להגן על זה בכל מיני חומרים אחרים. אני ממליץ בצורה, אפשר לקרוא על זה הרבה, יש מאמר מעניין שכתבה חני אייזנשטט קרמי, חפשו באינטרנט על נייר אלומיניום וחשיפה אליו, זה בטוח כנראה לשימוש בטמפרטורות נמוכות, גם, דרך אגב, מדברים על זה שיש מיגרציה מנייר אלומיניום גם ב-50 מעלות. ככה ש... אבל עוד פעם, אלה כמויות מאוד מאוד קטנות וזניחות. דבר אחרון שאני רוצה לדבר, קופסאות שימורים.
כן.
יש טרנד כזה...
מה, שאנשים... להשליך קופסאות שימורים לאש?
לא, לבשל בקופסאות שימורים.
אוקיי, מעניין.
קופסת השימורים היא מיועדת לשמר את המזון. בכלל, אני לא בטוח שכדאי לאכול...
בפנים יש כיסוי פלסטיק, נכון?
יש ציפוי, בחלק כן, ציפוי, מהם יש כן. ציפוי פלסטיק או ציפוי מחומר ציפוי אחר.
סליחה, נכון.
אין שום... זה פשוט רעיון גרוע מאוד לבשל בדבר הזה.
כן,
עכשיו, וואו. אם אתם נמצאים באמצע מבצע קרבי, בעורף האויב...
גם לא מבשלים.
בדיוק,
לא,
אז לא תאכלו, מחממים, תאכלו כן. את זה קר. אין כן. הרעיון הזה של לבשל טונה וכל מיני דברים כאלה, פשוט רעיון...
יש אנשים שמבשלים נובע. טונה בקופסה?
כן.
זה נורא והיום באמת. זה
יש,
באמת
יש
מזיק בטירוף.
יש טרנד כזה בתנועות נוער, בכולי, פשוט שמים על זה, מבשלים את זה, זה גם מכיל שמן, מה שמגביר את המיגרציה של הפלסטיק, את המעבר...
חדרים, קופסאות שימורים, למרות שלא נראה כך, הן מחוסות או מצופות, כפי שאמרנו, בפלסטיק, לא לבשל.
לפעמים בפלסטיק יש חומרים אחרים, יש כמובן חומרי צבע בפנים, זה לא מיועד למטרה הזאת. אם זה היה מיועד, זה היה עולה הרבה יותר כסף, ויש כלים שמיועדים לבשל בהם אוכל, קוראים לזה סיר, בפעם האחרונה ששמעתי.
זאת אומרת, זו פינת גאדג'טים חדשה?
גאדג'טים, כן.
סיר!
סיר, זה רעיון מצוין.
לא, לגמרי.
זה תמיד הולך ביחד. ברגע שמתחילים לעשות משהו חיובי, כמו לעשות מדורה רגועה, אז אפשר לבשל רגוע, ואפשר לעשות אוכל לא שרוף,
ולא לחזור עם ריח של פלסטיק הביתה.
ושוב נסיים עם העצה, לא לצאת מהבית, לא צריך מדורות, לא צריך לבשל בטבע, אפשר לבשל כמו בני אדם, על מתקנים ביתיים, בסירים רגילים, לא צריך להתחכם. זה הכל מוביל בסוף לחלילה.
בסופו של דבר אנחנו לא רוצים ללכת נגד המנהגים. יש הרבה מאוד אנשים שנהנים מזה, רק צריך לעשות את זה בצורה רגועה, ולחשוב על אלטרנטיבות. היום גם, למשל, עיריית תל אביב מציעה כל מיני, לתושבי תל אביב, כל מיני אירועים, אפשר למצוא את זה באתר שלהם, שהם אירועים שמדברים על אור ועל אש, והם מיועדים לילדים, ונדמה לי שהם אפילו בחינם.
האמת שאירועים תרבותיים כאלה הם יכולים להיות תחליף מצוין.
תחליף מצוין ששומר גם על המסורת.
לגמרי.
הנה, סיימנו אופטימי.
תודה רבה למעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה לך. ואנחנו חוזרים לחלל, מאש לחלל. הנה, אפילו השטיח של האפקטים הוחלף. בוא נדבר לרגע, אנחנו מדברים עם האסטרונום דוקטור יגאל פתאל על טיסות לחלל. בוא נדבר על ישראל וכל נושא חלל, כי יש לנו משרד שעוסק בזה.
כן, יש סוכנות החלל הישראלית, כן. סלע. אגב, בהתחלה, כאשר היא נבנתה בזמנו של יובל נאמן, זיכרונו לברכה, זה נקרא סוכנות לניצול החלל. והיום זה הפך לסוכנות...
המילה ניצול היא קשה.
קשה, אבל אתה יודע מה, אתה מנצל חלל, זה בסדר.
נכון,
זה כן. זה לא משהו חי. היום, אגב, אחד הדברים, לפני שנדבר על ישראל, למשל, שמדברים על אסטרואידים, זה לבוא ולעשות קריאה של כל מיני חומרים שקשה למצוא על כדור הארץ, כמו...
קריאה, אוקיי.
כן, ממש, באסטרואידים. אז זה נצל את החלל, זה בסדר.
האמת שאתה צודק שבאמת יש שלל מחצבים וחומרים שאולי אפשר להפיק בחלל.
יפה, כן. ואז, כן, צריך רק לעשות את זה ולדעת לעשות, אנחנו עוד לא שם, אבל אלה התכנונים. עכשיו, ישראל היא מעצמת חלל, אחת מ-10 מדינות שיודעות לקחת משהו מכדור הארץ ולשים אותו בחלל, משהו שנקרא לוויין. לא כל מדינה יודעת לעשות את זה.
זאת אומרת, אנחנו לא נזקקים, אנחנו משגרים את הלוויינים שלנו כאן מישראל או שמארצות הברית?
אנחנו משגרים, זה נורא תלוי. למשל, מי שזוכר את עמוס, חברת חלל, אנחנו מדברים על הפרטה, שמנו אותו באותה... משגיע של ספייס אקס שהתפוצץ, עמוס 6, כולנו זוכרים, כן, והנזק היה מאוד גדול.
נכון.
עכשיו, מה שקורה בישראל, ישראל היא מדינה שמעצמת חלל, עוד מהשיגורים של השביט לפני הרבה עשרות שנים. הבעיה של ישראל שהיא מצויה לים בכיוון הלא נכון.
מה זה אומר?
תחשוב שכדור הארץ מסתובב, כל מי שטס יודע שטיסה חזרה, כן, לישראל ממערב למשל, היא לוקחת פחות זמן מאשר לטוס לאירופה למשל. למה?
כי זרמי האוויר... זה השליה הזאת שכשאתה חוזר הכל יותר מהר.
זה תמיד. אבל השליה של זרמי האוויר בגלל סיבוב כדור הארץ זה עוזר למטוס. כלומר, כדור הארץ שהוא מסתובב, הוא נותן איזושהי טנה לחללית שאתה משגר. עכשיו, ישראל לא יכולה לשגר לכיוון מזרח, כי מזרחית לבסיס השיגור שלנו מצויים כמה אנשים שמתגוררים בראשון לציון ובנס ציונה, ולא רוצים שיפול להם חלילה לוויין או טיל על הראש שקשל בשיגור, ולכן ישראל משגרת בכיוון השני, והיא מוציאה הרבה יותר אנרגיה לכיוון הים. אוקיי, ולכן ישראל מתמחה או אמורה להתמחות במטענים שהם יותר קטנים. עכשיו, יש לוויינים שישראל חייבת לשגר לבד, אפשר לנחש איזה, ואגב, אם מישהו רואה איזשהו טיל או שבר של טיל שאף בכיוון ההפוך, אז made in Israel, הכל בסדר. אבל כל האחרים שולחים לכיוון השני. עכשיו, אם אתה רוצה, למשל, למה את עמוס אנחנו לא יכולים? אנחנו צריכים להגדיר, אגב, דיברנו שעה שעברה על בזוס. בזוס הרים השבוע את המטען שלו, את החללית עם הבובה, שמו שם הבובה של אסטרונאוט, לראות איך היא מגיבה, והם שמו את זה בגובה 107 קילומטר. זה משהו שהוא מתחת למסלול מקובל. יש כל מיני גבעים של מסלולים, יש מסלול נמוך, בינוני.
אז בוא באמת תאר לנו, אמרת שתגדיר בכלל, איכן מתחיל לחלל.
חלל מוקדם מ-100 קילומטר ומעלה.
גובה של 100 קילומטרים מכדור מהאדמה, זהו חלל.
זה נחשב חלל, רשמית. 100 קילומטר, עגול. עכשיו, לוויין תקשורת למשל.
איפה הוא באמת טס?
לוויין תקשורת זה מסלול מאוד מעניין. מדוע? אם באים ושמים לך אנטנה של יס, אז תשים לב שהיא תמיד לאותו כיוון. אתה רוצה שהלוויין תמיד יהיה באותו כיוון, ושהטכנאי לא ירוץ כל שעה ולחפש...
שמה שהנקודה הזאת תמיד תהיה מעל אותו מקום?
תמיד תהיה מעל אותו מקום.
זאת אומרת שהלוויין צריך לנוע במקביל ממש לכדור הארץ?
מצוין, כן, הוא צריך לנוע באותה מהירות זוויתית שכדור הארץ, ואז הוא כאילו תלוי מעל לאותה נקודה. המסלול הזה נקרא מסלול גאוסטציונרי, שהוא מצוי בגובה של בערך 36,000
קילומטר. זאת אומרת, לווייני תקשורת, הנה אנחנו לומדים באמצעותך, צריכים להיות באותו מקום בשמיים מבחינתנו. מקום יחסי כמובן. כן,
באותו מקום בשמיים, שיוכלו לשדר, שהאנטנה, אתה יודע, בדיוק איפה היא נמצאת.
נכון.
כן? אז לשגר לגובה כזה, ישראל עוד לא יודעת.
אה, וואו. ישראל עוד לא יודעת. איזה גובה זה בדרך כלל?
36,000 קילומטר.
36,000, וואו.
כן. ישראל עוד לא יודעת לעשות את זה. ולכן אנחנו צריכים לעזר במשגרים אחרים. אם אתה רוצה לשגר למשל חללית שטיסה לגבול מערכת השמש, גם אתה משתמש בטילים מאוד חזקים, כמו למשל מה שאדון אילון מאסק, אילון מפתח בספייס אקס,
כן.
או הטילים של האריאן, של הצרפתים, שהם יודעים לקחת, או של הרוסים, שיודעים לקחת למרחקים מאוד גדולים. ישראל עדיין לא יודעת לעשות, אבל... ישראל בהחלט יודעת לשים לוויינים, יודעת לשים לוויינים, לווייני מסוג אופק, שאנחנו יודעים שהם שוגרים מישראל, ומטענים יותר קטנים. עכשיו, מה שקורה, כמו שאמרנו קודם, אז יש שתי מגמות. אחד, להפריט את החלל. להפריט, כי יש כסף. אני מניח שאילון מאסק לא נכנס, ואדון בזוס... כן,
זו באמת אגב שאלה, היו לא מעט כתבות באמת על המודל הכלכלי, והעלו כל מיני תהיות בקשר למימון.
אתה מסתכל קדימה. אתה מסתכל קדימה ואתה מבין היום שכל דבר היום זה חלל.
כן.
כל דבר היום, לראות מחצבים, לראות נדידה של בעלי חיים, אני מדבר על דברים איזוטריים, לראות נדידה של בעלי חיים, לנטר, אתה יודע מה, פרדס, אם יש לך מזיק בפרדס. עכשיו ישראל שגרה יחד עם סוכנות החלל הצרפתית, כנס, שיגרנו לוויין שנקרא ונוס,
כן.
שהוא פיתוח ישראלי, צרפתי, הפיתוח נעשה בכמה מקומות, נעשה באוניברסיטת בן גוריון, מדרשת שדה בוקר, אוניברסיטת תל אביב, הרעיון של מצלמה, מה שנקרא היפרספקטרלית, שיודעת לצלם, למשל, אם יש לך גידול של פרדסים או כל דבר אחר, אתה יודע לזהות, למשל, אם יש לך איזושהי כנימה או איזשהו מזיק, ואתה יודע איפה הוא נמצא, או לנטר אזורים יותר גדולים, וזה אנחנו עשינו בשיתוף עם הצרפתים. היום שיתוף הפעולה הבינלאומי הוא מאוד מאוד חשוב. הייתה משימה של קסיני, שהלכה לשבתאי עם הטבעות, ראינו צילומים בטבעים.
כן, אותה גשושית.
כן, פנטסטית, תמונות
מראים. בסופו של דבר נשרפה לתוך שבתאי. כן.
והיו שם 17 דגלים, אחד מהדגלים היה של ישראל.
כן?
אחד הדגלים היה של ישראל, בזכותו של, הוא גם היה מנחה שלי באוניברסיטה, פרופסור עקיבא ברנון המנוח, שאגב, ישראל, המדינה היחידה שלא תרמה כסף, אלא בעיקר ידע, אבל הנה, 17 דגלים, וזה מאוד מרגש, כי היום החלל זה מקום שאין בו גבולות, ואולי משם תצמח או יצמח כל שיתוף הפעולה הבינלאומי, כי כשאתה הולך לכנסים של חלל, אתה רואה באמת שאין... כולם ביחד. כלומר, אתה רואה את הסינים ואת היפנים ואת הרוסים ואת כולם, והם כולם...
תמיד ידענו, לפחות כך למדנו מסרטי מדע בדיוני, שכולנו נתאחד כשיבואו חייזרים שינסו להרוג אותנו.
בדיוק. או שכדור הארץ, תשמע, כדור הארץ מתחיל להיות קטן.
כן.
האוכלוסייה פה לפני 100 שנים הייתה מיליארד איש, והיום אנחנו כמעט פי 10, כמעט בסדר גודל יותר.
מסביר את עליית מחירי הדירות, כמובן. גם
לא רק דיות, דיברנו קודם על אוכל, אין עצים, אין אוכל, אין מים. כלומר, המשאבים שפעם היו, שמע, היום הם במחסור. אנחנו מדברים, מדינת ישראל עכשיו בבצורת, והחקלאים צועקים, ובכל העולם יש בצורות.
אז אולי יש טעם בדבריו של יאיר אנגל שבא לפה ואוכל לנו את הראש על קיימות. זה לא סתם איזה טרנד חדש.
אגב, קיימות, חלל, הכל הולך ביחד.
כן, כן, לא, לא.
כשאתה מדבר על כדור הארץ, אני לא יודע מה הם הילדים, אבל הנכדים והנינים, תהיה להם בעיה. אנחנו צריכים להבין. למרות שכדור הארץ כנראה, ולא נעים להגיד את זה, זה קצת יותר אפוקליפטי ממה שהוא אומר, מה שאיר אמר, אבל כדור הארץ יודע לטפל כנראה, לפעמים הוא מדלל קצת האוכלוסייה לאיזשהו מגפות, וזה שאנחנו גורמים, כלומר, יש פה איזשהו איזון.
אין מה לדאוג, כולנו נמות במגפות.
זה לגמרי לא סותר את מה שאני אומר, ואנחנו גם דיברנו על זה, אבל צריך לציין שכנראה, לפי כל המחקרים, יש מספיק אוכל ומספיק חומרי גלם בכדור הארץ, צריך לחלק אותם בצורה אחרת.
זה נכון, זורקים המון אוכל. כל אחד מאיתנו, דיברנו על בישול, כל אחד שיזכור כמה אוכל הוא זורק כל חודש, שאתה יכול להכיל עוד כמה משפחות.
בישראל בערך 35% מהאוכל נזרק לפח. ושלא לדבר על חומרי גלם אחרים, זאת אומרת, יכול להיות שזה מעולה לחקור את החלל, וגם דיברנו על זה, היה לנו אפילו שתי פינות שהתעסקו באילון מאסק ובחלל, אבל יש היום מספיק חומרי גלם והכל, פשוט משתמשים בהם בצורה...
זה נכון, כאילו אין מחר. אבל בהכירנו את הטבע האנושי, אז אתה יודע ש... שאוטופיה, או אתה רצית מקודם לא לזרוק ביצי תרנגולות, אולי ביצי קינדר בניסוי שנדבר עליו עוד מעט. אבל
כן, כי אתה יודע, אני גם חומל על בעלי החיים המסכנים האלה. קשה לי להימנע מתמונות קשות שרצות ברשתות החברתיות של בעלי חיים שסובלים. קשה להתעלם מזה. כבר אי אפשר לטמון את הראש בחול.
יש בני אדם שסובלים, יש בעלי חיים שסובלים.
עדיף למנוע סבל.
כן, מגיעים למצוקות, ואחת האוטופיות, אני לא יודע... זה אולי להתיישב במאדים, תשמע, אבל... יאללה. אנחנו לא יודעים מה
יהיה
150 שנה, אבל לחלל כנראה זה איזשהו יעד שהאנושות תגיע, תגיע למאדים. אני תמיד אומר, תגיע למאדים, תפריח אותו, ואחר כך תהרוס. נעבור למקום הבא.
שווה לחכות, אבל... אומר שאנחנו לאט לאט מחרבים את כל היקום.
מחרבים, אבל אין ברירה, אנחנו גדלים, המין האנושי מתפתח, צומח, אני מדבר על עוד 100 שנים. כלומר, אתה מדבר על חומרי גלם, אתה מדבר על... שעדיין יש, ואוכל עדיין יש, אבל אנחנו מדברים על עלייה של טמפרטורה. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו לא יודעים מכדור הארץ טמפרטורות יעלו, ואז כתוצאה מכך זרם הגולף יקפא, וכל אירופה תקפא. כלומר, אנחנו לא יודעים, הכל הופך להיות מאוד כאוטי, והתחזיות לעוד 50 שנה, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך.
מה שכן, באמת נחזק לא את טוב. מה שבדרך כלל יאיר אנגל אומר לנו, וככל הנראה, הדברים האלה שאתה מקפיד עליהם, או מה שאתה אומר כאן, הם באמת חשובים לקיום שלנו, ולא רק באמת איזשהו
שלנו.
טרנד.
ואני, יודע, מה שאני קיימות. טוען זה שלפתור אותם זה הרבה יותר זול והרבה יותר קל, ויש לנו את הידע מאשר לחפש לגור במאדים. למרות שעוד פעם, אני מאוד בעד האופציה, בגלל שקודם כל יש בזה המון המון דברים חיובים, ותמיד כדאי לבדוק את כל האופציות, אבל לסדר את החיים שלנו פה...
לחסל את כדור הארץ לפני שאנחנו עוברים לשם.
לא צריך לעשות את זה, כן.
לגמרי, אנחנו מסכימים איתך לגמרי כמובן. אם כן, 27 שנים לקח להם להגיע לישראל, אבל הם כאן, הערב יעלו לבמת הלייב פארק בראשון לציון, חברי להקת ג'מירו קוואי, שידועה בעיקר כלהקה של ההוא עם הכובעים. מכירים את ההוא ששר עם הכובע?
נעצרת בשנות
ה-70? למה? שנות ה-80 אתה לא מכיר?
פחות, ואתמול הבנו שגיבסון הפסיקה...
נכון, אנחנו רוצים לטפל גם בידיעה הזו שחברת הגיטרות המיתולוגית גיבסון פושטת רגל, וואו.
זה חמור.
טוב, אז אנחנו רוצים דווקא לדבר על כובעים. כי זה באמת אחד המאפיינים של סולנה הלהקה הזו, ג'ייסון קיי, שחובש כל מיני כובעים מוזרים בשלל ההופעות שלו והקליפים. אנחנו רוצים לעסוק בכובעים. אתם, מישהו מכם הולך עם כובע? נמצאים איתנו כאן גם מנכ״ל קיימה ירי אנגל וגם דוקטור יגאל פתל. אתם הולכים עם כובעים? יוצא לכם ללכת עם כובע?
כמובן.
כן? אתה הולך עם כובע? כי לי זה רק...
השמש.
כן, כן, אתה... לא, אוקיי, יש סיבות תרבותיות לעתים, יש אנשים שהולכים את זה מסיבות אסתטיות ותרבותיות וכולי, אבל לא.
בגינה, יש לי כובע כזה קש, כמו...
כדחליל, אתה מתחזה לדחליל בגינה שלך.
דחליל את השכנים ואת ה... כן.
אז אנחנו רוצים לצרף לשיחה הזו את יעל כהן, שהיא מעצבת כובעים ומרצה בשנקר, שלום לך.
שלום.
טוב, אתה מכירה את תחום הכובעים מקרוב?
נכון.
תגידי, זה נכון שכאן בישראל, משום מה, אנחנו הישראלים פחות הולכים עם כובעים?
לא, לא בהכרח. זה איזשהו מיתוס כזה. אנחנו פשוט חברה שהיא מאוד, אתה יודע, מבחינת מי שחובש כובע, אז הוא בטח דתי, או יש לו איזשהו סממן כזה ואחר. אבל לא בהכרח. כובעים הם נפוצים בישראל בעיקר בעונת הקיץ. בעיקר הגנה על תנאי מזג האוויר וכן הלאה, אבל לא, לא הייתי אומרת שאנחנו חברה שמרנית מדי.
אבל זה לא, זה, אין הרבה, לפחות אני לא מכיר הרבה אנשים שמקיפים אותי שחובשים כובע כאיזושהי אמירה, הצהרה אופנתית או איזושהי אמירה.
אני חושבת שבארץ יותר נשים מגברים מרשות לעצמם מבחינת הגדרה עצמית וזהות ככה אופנתית. גברים פחות, אבל זה תחום מאוד מאוד נפוץ בעולם.
כן. את מכירה את התחום הזה מקרוב, נכון? את לאחרונה היית גם בחול.
כן, אנחנו, כן, לקובעים יש היסטוריה מאוד מאוד רחבה.
כן.
אתה יודע, כלומר, לא ידוע בדיוק מתי נוצר בהגדרה, כפי שאנחנו מכירים היום, הכובע הראשון בהיסטוריה. אבל כמו שככה אומרים, ההיסטוריונים, הארכיאולוגים שחקרו את התחום, הם בדעה אחת שלמעשה הכובע הראשון שנכבש, הוא בא לתת שוב איזשהו מענה פונקציונלי. של הגנה מתנועי מזג האוויר.
אבל רק אז כל הדבר הזה הפך להיות סוג של משהו אופנתי, או שמעיד על שיוך לתרבות כלשהו.
בדיוק, מתוך המקום של איזשהו צורך בהגנה מתנועי מזג האוויר, אדם שחווה שהניח משהו על הראש שלו, יריעת בד, זה יכול להיות אור, קליפה של צמח, זה למעשה השתכלל עם השנים, והפך להיות, אתה יודע, המקום של כובע.
טוב, האמת שהגיוני. עכשיו כשאת אומרת...
כן, תראה, יש עדויות ראשונות לחבישת כובעים, יש כבר מתקופת מצרים העתיקה, כל הציורי הקירה האלה, רומא, יוון, סין, שם באמת הכובעים כבר שימשו איזשהו סמל סטטוס, והצוגו מעמד מסוים. כלומר, פה אנחנו מתחילים לדבר על משהו שאנחנו יותר יכולים להזדהות איתו.
אז הנה, למדנו באמצעותך שכל עניין הכובעים התחיל כמשהו פונקציונלי, ואז מתישהו הפך להיות סממן תרבותי, או משהו שמעיד על השתייכות לקבוצה או אחרת. או סמל סטטוס, כן, נכון. אנחנו באמת מכירים את זה יותר בחברה דתית יותר כאן בישראל. נכון, אנשים...
נכון, אבל אם אנחנו, הכובע היה גם, כלומר, יכול להיות גם סממן דתי. הוא ייצג בעבר אנשי דת גם היום.
כן.
כובע הוא סממן מקצועי. בעבר הוא ייצג בעיקר אנשי צבא, גנרלים, ראשי מדינות.
נכון, את צודקת.
כולנו מכירים את נפוליון והכובע שלו.
נכון, וואו, נכון, עכשיו אני חושב על זה, וגם באופן כללי בצבא, גם בצהל, כמובן קומטות.
נכון.
כן.
בוודאי, ולא רק, זה גם, אתה יודע, גם איזושהי היררכיה פנימית בתוך מעמד או מקצוע מסוים.
כמו מה למשל, מעניין?
שוב, כמו שדיברת על קומטה, אז יש קומטות עם שממנים מסוימים, כמו דרגות מסוימות. אבל התרבות המערבית של הכובעים, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא קיימת כבר, קרוב ל-300 שנים.
אוקיי.
כן, כמובן, עם המהפכה התעשייתית, ואחר כך הגלובליזציה של ימינו, סצנת הכובעים, שוב, היא מאוד טרנדית, היא מאוד נוכחת.
זה מעניין, כי... אוקיי, לא, המשיכי, כי אני רוצה באמת, אני תוהה מה קרה כאן בישראל, כי הרי אנשים רבים הגיעו לכאן משלל מדינות, ומכל מדינה, עם תרבות אחרת, וגם כובעים אחרים. אני יודע שהדור הסבים, סבתות, היו להם כובעים, אנחנו דור שלו, וגם ההורים שלנו לא, וזה מעניין התהליך הזה, כן.
נכון, ואם אתה תסתכל על נגיד תמונות של תל אביב הישנה, שנות ה-20,
כן.
בעיקר סביבות שנות ה-20, אתה תראה שרוב הגברים שמצולמים היו עם מגבעות, מגבעות לבד שחפשו. ועם השנים, לקראת שנות ה-40-50, בעולם באופן כללי הייתה ירידה מבחינת המגמה לחבוש כובע.
למה מעניין? יש סיבה לכך?
אני מניחה שכבר לא היה צריך את אותה הגנה על הראש, כי אנחנו היינו יותר בבתים או במבנים סגורים. אבל מה שמעניין, אתה יודע, נגיד... סתם אנחנו הולכים למאה ה-19. שם אנחנו רואים את כל הגברים חופשים את הכובע הצילינדר. אתה מכיר את הכובע הגבוה?
כן, כן. בעצם צילינדר זה בעצם גליל, רק עבור מי שלא מכיר את המילה היא מלחיצה, ונשמעת כקשורה לתחום המנעולים, אבל לא, צילינדר הוא גליל, ונכון, כן, זה היה מה, רוזנים.
סוג של צילינדר, אותו פת, והוא שימש בעיקר גברים ג'נטלמן.
כן.
עכשיו, מה שמעניין, חוץ מזה שהוא ייצג המעמד מסוים, שהייתה זה איזושהי אמרה רווחת, שאמרה שגבר שחובש כובע לראשו נחשב גבר הגון.
מעניין.
מאוד מעניין.
מאוד מעניין, ואולי זה עושה חשק לרכוש כובע, אבל ללכת איתו. לא, האמת שזה עושה חשק לפעמים, למרות שיש אנשים שחובשים כובעים ומרגיזים, מכיר? אתה כועס על הבן אדם, למה אתה מסתובב מכובע? מה אתה רוצה? איזה תשומת לב אתה רוצה למשור? כן, אוקיי, אלא.
זה מושך תשומת לב.
כן, נכון, זה חלק, הבן אדם הופך להיות קצת משהו אחר.
כי היום זה יוצא דופן.
כן, נכון. תשמע,
זה אביזר לבוש שמאוד מושך את התשומת לב.
נכון.
אבל הוא באמת במקום של הגדרה עצמית וזהות ותפיסה אופנתית, וכמו ללכת עם טישרט עם איזשהו כיתוב מסוים שמושך את העין.
לגמרי, לגמרי. טוב, זה מרתק כמובן, אנחנו נשמח לארח אותך כאן בתוכנית, ואולי לדבר תוכנית שלמה על ההיסטוריה של כובעים, והמשמעות של זה, כי זה באמת מעניין ומרתק. אני חושב שלא עסקו בזה מספיק.
זה נורא מעניין להתייחס לזה גם ברמה היסטורית וגם מבחינת תפיסה חברתית תרבותית, כן.
כן, אז את מוזמנת להגיע לכאן לתוכנית, אנחנו נפנה אותך לאורך, ותודה רבה לך על השיחה הזו, יעל כהן, גם מעצבת כובעים, מרצה בשנקר, וחוקרת גם את תחום הכובעים, תודה רבה על השיחה הזו.
ביי ביי.
אנחנו רוצים לדבר מעט על הבהלה לכוכב הלכת מאדים, לאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר, על הרצון שלנו לחקור את כוכב הלכת המאוד רחוק הזה מאיתנו. הוא לא קרוב.
הוא לא קרוב, אבל הוא הכי קרוב, נורמלי. כן, יש נוגה יותר קרוב, אף אחד לא רוצה לנסוע לשם.
למה? מעניין.
כי בנוגה 500 מעלות, וגשם של חומצה גופרתית, ולחץ כמו בתחתית האוקיינוס, אתה לא רוצה להיות.
אבל נוגה זה כוכב הלכת שהוא קרוב יותר אלינו, אתה אומר?
טיפה יותר קרוב, מאדים הוא הבא בתור, מבחינת קרבה.
ומה קורה באמת בכוכב הלכת מאדים מבחינת תנאים?
עכשיו, הוא סביר. לא משהו שאתה יכול עכשיו ללכת לנחות וזהו. האטמוספירה שלו מאוד קלושה, אין עליו חמצן כמעט, הרוב זה CO2 שפרחים וצמחים מאוד אוהבים, אבל אנחנו פחות. טמפרטורה מאוד קרה, אמנם בקיץ שלו הוא מגיע למשהו כמו 20 מעלות בקו המשווה, שזה בסדר, אבל רוב הזמן זה עשרות מעלות מתחת לאפס, אבל זה לא אומר שאם אתה מגיע למאדים, אתה לא תוכל לעשות שם איזשהו, נגיד, מבנה או משהו, ועובדים על זה, וכרגע, as we speak, יש באזור מצפה רמון פרויקט ששם מדמה את מאדים.
את התנאים שם למאדים? כן, וואו.
לא את התנאים בדיוק, אבל נכנסים. תחשוב שאתה נוסע למאדים, אתה לא תעשה דרך של כמה חודשים כדי להישאר שם יומיים. אז אתה תשאר שם כמה חודשים, וגם הטיסה בחלל לכיוון מאדים כמה חודשים. יש בעיות שהם...
כמה זמן באמת לוקח להגיע? כחצי שנה בערך של טיסה למאדים?
חצי שנה.
וואו.
ולא סתם עכשיו הולכים לשגר, כי ב-27 ביולי מאדים יהיה בנקודה הכי קרובה לכדור הארץ. אגב, בנקודה הכי קרובה פלוס מינוס 15 שנים מהיום. וכל שנתיים וחודשיים שהוא מתקרב, יש את חלון הזמן באמת לשגר, כדי שהטיסה תארך כמה חודשים בלבד.
מה המרחק פחות או יותר של כוכב הלכת מאדים גדול?
כשהוא יהיה קרוב אלינו זה 60 מיליון, בסביב ה-60-70 מיליון קילומטר.
70 מיליון קילומטר, וואו.
שזה בערך פי, תכפיל בשתיים, פי 150 יותר מהערך.
רחוק, זאת אומרת המרחק, כן,
הערך זה חצי מיליון, בואו נפריד.
כן.
אז זה סדר הגודל. כלומר, אתה צריך להגיע לשם. ורוב המחקר היום, עד היום יש גישושית אמריקאית שמתרוצצת עליו ובודקת ומצלמת, היא הייתה אמורה לעבוד כמה חודשים, היא כבר עובדת כמה שנים. אנחנו, אני מדבר, אנחנו המין האנושי, כבר מ-76 דגמנו את הקרקע של המאדים, אותה...
מה באמת המבנה של קרקע כזו?
המבנה של הקרקע, אגב, מאדים נראה אדום, כי יש בקרקע הרבה ברזל, וברזל החליד, פשוט מאדים חלוד.
אבל החליט זה אומר שיש שם חמצן?
לא רק, איפה חמצן? מים.
די! אם כן, מים במאדים וגם חוצנים.
הבעיה שהמים נעלמו. המים או שהם מתחת לקרקע או שהתנדפו לאטמוספירה, ושאלת הטריליון דולר, זה כבר לא המיליון דולר, זה איפה המים על מאדים, אם נוכל להשתמש בהם, איפה הם נמצאים, כמה הם קפואים, אוקיי, איך אפשר לשחרר אותם לחלל, ועצם העובדה שהוא חלוד, זה אומר שפעם היו עליו מים, אתה רואה עדויות לזרימת מים על המאדים, בנחלים של חלודות.
חלודה היא התחמצנות, נכון?
התחמצנות.
התרכבות של היסוד ברזל.
ברזל עם מים.
בדרך כלל חמצן, אבל
ככל נראה מים. חמצן שמצוי במים.
כן, וואו.
שמצוי במים, יש לך שם אזורים קהים יותר של המתית, שגם סוג של חלודה, שנמצאת בדרך כלל בתחתית של מקווה מים גדול, ואנחנו חוקרים את מאדים כדי לראות אם הקרקע שלו ידעה בעבר או עכשיו, לתמוך בחיים. לתמוך בחיים. לא מצאנו חיים, לא מצאנו בקטריות, לא מצאנו שום דבר עד עכשיו, לא במאדים ולא בשום מקום אחר, וכנראה שכן, כי המאדים הוא מאוד קשה. אבל אם בים המלח אתה מוצא צורות חיים, אז כנראה שאין סיבה שאולי במאדים, חזזיות או דברים כאלה.
אם באמת יש יצורים שהם אקסטרימופילים, או כן. כאלה שמסוגלים להתמודד עם תנאים קשים, יפה, לעתים כן. ללא חמצן
חזזיות
אפילו.
חזזיות כאלה, כן. גם אם נמצא את זה, זה יהיה הישג אדיר.
ודאי.
כן. וזה חזית המחקר.
למרות שזה יהיה קצת מבאס שחוצנים, הם לא יהיו אנשים ירוקים או יצורים ירוקים, אלא בסוף זו אמבה קטנה במקרה הטוב או צמח.
יפה, אתה יודע, מבאס או לא, אולי אתה לא רוצה לפגוש חוצנים.
זה גם נכון.
אולי אתה לא רוצה.
יגידו שזה גם שלהם פה.
כן, אתה לא רוצה לריב.
גם קיבלו את ישראל. טוב, אנחנו נעצור לרגע את השיחה על מאדים. כי היום תתקיים בטכניון תחרות הטכנו ראש, אני מקווה שביטאתי את המילה הזו נכון, שהיא בעצם תחרות הביצה קופטר 20X. במסגרת התחרות ישוחררו ביצים של שוב תרנגולות, אנחנו כמובן קוראים לאנשי הטכניון להשליך דברים שהם לא כמובן תוצרים של בעלי חיים, אבל הביצים ישוחררו ממנוף בגובה 40 מטרים, כשהמשימה של הצוותים שיתחרו ביניהם היא לגרום לביצה להגיע הכי מהר לקרקע בלי שהיא תישבר. הפרס הגדול הוא 10,000 שקלים. אנחנו כמובן רוצים לשמוע על התחרות הזו, אנחנו רוצים לדבר על התחרות הזו עם מרכזת התחרות מטעם אגודת הסטודנטים בטכניון, הגברת מרינה מינקין, שלום לך.
שלום.
טוב, אם טעיתי בביטוי השם, את מוזמנת לתקן אותי, אבל על התחרות קוראים טכנו ראש?
נכון.
אוקיי, אז זה כן ראש. אוקיי, אז מה זה הטכנו ראש ומה זה הביצקופטר? מדוע להשליך ביצים? מה רע בחביתה, אם בכלל?
אז התחרות שמתקיימת כבר 20 שנה בטכניון.
כן.
התחרות הראשונה שיזד ניביה דורבן, המשימה הייתה להפיל ביצים מהבניין הכי גבוה בטכניון, והשנה אנחנו עושים 20 שעה התחרות, ובגלל זה האתגר הוא דומה. בדרך כלל יש אתגרים מאוד מאוד שונים כל שנה.
שוב, האתגר הוא לגרום לביצה שמשוחררת ממנוף בגובה 40 מטרים לא להתרסק או להיפגע.
כמה שיותר ביצים, והקליפה צריכה לדעת בקרקע.
אז ואיך עושים את זה? זאת אומרת, מה התכנון? מה יקרה שם בצהריים?
אנחנו נראה, אני יכולה לספר לך מה היה זוכה בתחרות הראשונה.
בשמחה.
אז מה שעושה, הוא שם ביצה בתוך צ'ינצ'נת ריבה, הפיל אותה, הצ'ינצ'נת התנפצה לגמרי,
כן.
ואז הביצה יצאה שלמה, נגעה בקרקע, ובגלל שלא לא מצנח ולא שום דבר, אז היא יצאה לזמן נפילה מהיר יותר זו.
מה יקרה בצהריים? אז ישליחו כמה ביצים, נכון? יש צוותים שמתחרים, את מרכזת את התחרות, וכל צוות נכון. אמור לייצר איזשהו מה, זה מצנח שמחובר לביצים, מתקני ריכוך, מה אפשר לעשות?
אז אני לא יכולה לספר לך מה המתקנים שיהיו השנה למתמודדים, כי אז המתמודדים יוכלו להדליק אחד מהשני, וזה לא מה שאני יכולה לספר.
זאת אומרת, זה משהו סודי? אתם לא יודעים מה יהיה הטריק של המתחרים?
אנחנו יודעים מה יהיה הטריק של המתחרים, אבל הם לא יודעים מה הטריק של המתחרים האחרים.
טוב, אז שווה להגיע. התחרות פתוחה לציבור הרחב?
כן, התחרות פתוחה לכולם.
טוב, מרינה, את ממליצה לי באופן אישי להגיע לשם?
ברור.
או שאני סתם עשרות קילומטרים כדי לראות ביצה נופלת.
ברור, תהיה תחרות אדירה, יש לנו הרבה מתמודדים השנה, יש להם מתקנים מאוד מאוד יצירתיים, ומישהו גם נזכה באשר 1,000 שקל.
אז גם תבטיחי לנו שאנחנו נוכל להשיג את מי שינצחו, אנחנו נדבר עם המנצחים מחר בתוכנית שלנו, ונבין באמת מה היה הטריק שלהם. ומה דעתך באמת על הטענות של אותם טבעונים שחומלים על אותן תרנגולות?
אנחנו מציינים את הזכר של ניביה דורבן, ואנחנו עושים תחרות לזכר מה שהוא הגע. וזהו, הוא היה באמת בן אדם מיוחד.
טוב, בסדר גמור. תודה רבה למרינה מינקין, מרכזת התחרות מטעם אגודת הסטודנטים בטכניון. אנחנו שוב נחזור על הפרטים בצהריים. היום בטכניון אתם מוזמנים להגיע, כי משחררים ביצים עם הנוף בגובה 40 מטרים, אבל הצוותים מתחרים ביניהם על אולי הדרך המתוחכמת ביותר, או באופן כללי הדרך המהירה ביותר של הביצה להגיע לקרקע ולגעת בקרקע בלי להתרסק. אנחנו מחר נעדכן מה תהיינה תוצאות התחרות. שוב תודה רבה לך. בדקות הקרובות מסתיימת התוכנית שלנו, ואז אתם מוזמנים כמובן להאזין לגואל עם תוכנית מרתקת. נמצא איתנו כאן דוקטור יגאל פתאל, אסטרונום מאוניברסיטת בר אילן, שמסביר, אנחנו סוגרים איתו פינות בכל מה שקשור לחקר החלל. דיברנו על מאדים, דיברנו על ישראל, אנחנו מיד נסכם ונבין מה יקרה בעתיד, אבל היום הוא יום הארי פוטר הבינלאומי, ולכן כולנו כמובן נחגוג ונציין את היום הזה. מיליוני מעריצים ברחבי העולם מציינים את היום הזה. אנחנו רוצים לדבר עם מי עם האינסטנציה העליונה בישראל לנושא הארי פוטר. שלום לנבט תחנאי, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
את חובבת הארי פוטר ומרצה בכנסים של פנטזיה, נכון?
בהחלט, כן.
אבל בעיקר את באמת מומחית להארי פוטר. מדוע דווקא היום מציינים את היום הזה?
היום התקיים הקרב על בית הספר הוגוורטס. היום זה כאילו הקרב שבו ניצחו את הנבל הכללי של העלילה. ספוילר, מצטערת על זה. אבל באמת זה מציינים היום את הקרב הזה. היום כביכול זה התקיים כאילו בספרים.
זה קצת נשמע כאילו ממש יצרתם דת חדשה, נכון? הנה, יש כאן אירוע ומציינים יום וכולי, זה כבר מתחיל להיות חג.
מציינים, לא הייתי קוראת לזה דת. זה באמת יותר עניין של תרבות אולי, תרבות חדשה, תרבות של הערצה, תרבות של מציינים תאריכים, יש סוג של שפה משלנו, יש כל מיני מושגים ומונחים, יותר תרבות מאשר דת.
יותר תרבות, ובאמת מה עושים היום ברחבי העולם?
זהו, ברחבי העולם אני פחות יודעת. אני חושבת שזה בעיקר עניין של הרשתות החברתיות. יכול להיות שקבוצות חובבים מתכנסות ומציינות את זה איכשהו, אבל אני חושבת שזה באמת יותר עניין של הרשתות החברתיות, סטטוסים, ציוצים.
עכשיו אני אשאל שאלה שאולי רבים יחסו עליי שהיא אולי מעט בנאלית, אבל עבור מי שהוא לא מחובר לספרים האלה, מה סוד הקסם דווקא של הסיפור הזה? או הסיפורים כמובן, כן.
כן, אני חושבת שסוד הקסם זה בעיקר היכולת של הקוראים להתבגר יחד עם הסדרה. זו סדרה שיחסית, לא 100%, אבל יחסית התבגרה מאוד יפה. היא מדברת גם לקהל הצעיר, גם לקהל הבוגר, גם לקהל קרא את זה כילדים ואנשים צעירים, ואחר כך קראו את זה עוד פעם כבוגרים. אנשים שמקריאים את זה לילדים שלהם ככה מגלים את הקסם מחדש ומתחברים לזה שוב. ואני חושבת שבאמת היכולת שלו לדבר גם לילדים וגם למבוגרים זה בעיקר סוד הקסם שלהם.
נשמע הגיוני. אגב, אנחנו שומעים ברקע שלל מכונות. איפה את נמצאת? זה נשמע כמו מוסף של הרובוטריקים.
בדרכי לעבודה.
לא, כי זה נשמע כאילו את נמצאת בעתיד. באיזה
הלוואי.
מוסך כזה שקונה רובוטים.
פנטזיה רובוטר זה עדיין פנטזיה, לא עבודה בדיוני.
אוקיי. טוב, אנחנו נודה לנבט תחנאי, חובבת הארי פוטר ומרצה בכנסים של פנטזיה. תודה רבה, ויום הארי פוטר בינלאומי שמח. תודה רבה.
תודה גם לכם.
ואנחנו מתקרבים לסיום השעתיים האלה. אנחנו גם נודה לדוקטור יגאל פתאל, אסטרונום מאוניברסיטת בר אילן, ומיד נסכם את כל נושא חלל, אבל גם נספר לכם שמי שעמל על המשדר הזה הוא העורך והמפיק שלנו רז רמזי חסון שמייר, לביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה, ואתם מוזמנים להוריד את היישומון שלנו כאן אודי ולהנות מכל התכנים של כאן תרבות. נותרה לנו עוד דקה 40 לסכם, או לפחות לפנות לעתיד ולהבין מה תומן בחובו העתיד באמת בתחום חקר החלל.
תראה, פחות נדבר על חקר החלל, אלא כל מה שדיברנו קודם, על
בריחה מכאן.
הפרטה ובריחה והנגשת החלל, וכל מיני חברות שנכנסות. אתה יודע, לפני כמה זמן הייתה אותה אמרה, סנוב, האם נגיד בדבריה כבר היית? אז אני, יכול להיות, אני מנחה שהלו-קוסט הבאים שידברו עליהם, והדילים החמים שידברו עליהם, זה איזה טיסה לארבע דקות לחלל, או איזשהו טריפ קטן למעט. כמובן נהיה
של מחיר וכמות האוכל בבופה.
אתה יודע מה, כמה שיתר אטרקטיבי, ייכנסו יותר חברות, המחיר יראה, תראה, בוא נגיד, לפני 100 שנה מי נסע במטוס? שאני הייתי קטן,
כן,
חברים
נכון.
שנסעו במטוס נכון. לחוץ לארץ, זה היה וואו, נסעו באונייה. מי נסע במטוס? מי חשב לנסוע במטוס?
נכון, אבל שזה יהיה אותו דבר.
היום זה זול, וזה יהיה כנראה יהיה אותו דבר, והילדים שלנו אולי, אתה יודע.
מעניין, באמת ימכרו בסמים, כהל.
ימכרו, יהיה לך דיוטי פרי בערך, אני לא יודע, ובוא נדבר עוד 50 שנה, נקבע, הנה, תעשה איזה.
תארגן עם העורך, תקבע איתו. תודה רבה לדוקטור יגאל פתל, אסטרונום מאוניברסיטת בר אילן. אנחנו נהיה פה גם מחר עם תוכנית מרתקת, שיהיה לכם יום נעים ושקט. כמובן, יזהרו במדורות, הלג, ללג בעומר, חג שמח. להתראות בינתיים.